You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
מה מעסיק אותך עכשיו?
מלא דברים, אחי.
מה, אחי?
מה מעסיק אותי?
יודע מה? יודע מה? מה מעסיק אותך דווקא לא בהקשר החברתי, יותר בהקשר הדתי.
זה יש לי הרבה מה להגיד.
כן, יותר כזה.
בהקשר הדתי?
הלימודי.
מה שמעסיק אותי בהקשר הדתי הוא דווקא לא לימודי. מה שמעסיק אותי בהקשר הדתי זה איך להיות בקשר חי עם הקדוש ברוך הוא. זה באמת באמת מטריד אותי נורא, יותר מכל דבר אחר בחיים שלי. כי אני מרגיש שקצת איבדנו את אלוהים.
איבדנו?
כן. איבדנו כחברה, כעולם. אפילו לא רק כעם ישראל. כי יש לנו כל כך הרבה גירויים. תסתכל על החדר הזה, תסתכל כמה יש לנו, תראה מנורות ומצלמות, ובכלל איפה שאתה מסתובב, אתה כל הזמן חווה מלא מלא גירויים, ואין לנו איזה מתכון, אין לנו איזה אלגוריתם איך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זאת אומרת, העולם הוא מקום מאוד 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 מסיח דעת.
כן.
וגם הוא מלא שפע, ומלא זה, אין לנו איך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר בתקופה של משה ואברהם, היה יותר קל לשמוע.
למה? לפני 100 שנה.
כן.
שלא היה חשמל בלילה. שהיה, כן, שהיה בכלל יכולת להקשיב למציאות. ולכן בעצם כל התורה שאנחנו לומדים, זה כאילו אתה קורא את זה, ואתה אומר, זה לא אני. אני לא במציאות שלכם. אתה קורא את רבי נחמן מברסלב, ואתה אומר, וואו, זה מדהים. אבל אני לא יכול לחיות ככה. למה אני לא יכול לחיות ככה? כי אני חי בעולם אחר לגמרי. אני חי בתרבות של שפע, אני חי בתרבות מערבית, עם המון דברים שאין בעולם הרגיל שלנו, זאת אומרת, בעולם הקלאסי, עם סלבריטיז, ועם לייקים, ועם סושיאל, ועם כל הגירויים שיש מסביבי, ווואלה, אני לא מצליח כלום.
רגע, בעצם, מה שאתה אומר, זה ש... היום לא יכול להגיע מישהו ברמת פניות של הרבי נחמן, או שהיום אי אפשר לחיות את התורה שלו.
אני חושב שכולנו נכים. נכים, המחשבה שלנו היא עברה פיגוע, אירוע טרור רב נפגעים, ואנחנו לא מצליחים לשלוט בה. והיא שולטת בנו תחת זה. ואנחנו פשוט נמצאים בעולם שאתה לא מצליח באמת להגיע לאיזשהו מגע עם האינסוף. אתה כל הזמן עובר מדבר לדבר, ואני מנסה להיאבק בזה, להגיד לך שאני מצליח, במילה אחת, לא. בסדר? קצת יותר מזה, אני מנסה, למצוא את הדרך. אני מנסה למצוא את הדרך איך שומרים על קשר חי, אפילו לעזוב את אלוהים. בסדר? נגיד אלוהים, זו מילה גדולה, זו מילה דתית.
כן.
עם הנצח, עם האינסוף, בעולם שבו הכל רץ. הכל עובר כל כך מהר.
אבל המאבק שלך הוא מאבק פרטי, או מאבק של להבין איך אני מביא את זה לרמה הלאומית?
אז אני לא יודע אם יש פער בין הפרטי לבין הלאומי, כי אני באמת מרגיש, אני מרגיש חלק מעם ישראל, ולכן כל מה שאני עושה, אני מנסה לעשות מה שנקרא בשם כל ישראל, לא מתוך יוהרה, כי אני לא חושב שמישהו אכפת לו מה אני עושה, ומתוך תודעה שבאמת לשפר את המקום שאנחנו נמצאים בו.
הבנתי, אז אתה בעצם נמצא במאבק, פרטי, ואתה מנסה למצוא את הדרך, ועל הדרך אתה גם מוציא את זה לעם ישראל. כי אתה מבין שזה מאבק כללי.
אבל לא הייתי קורא לזה מאבק, הייתי קורא לזה כמיהה, כיסופים, למשהו שמעבר. זאת אומרת, תשמע, אני בדור, אני חי בדור, שהרבה חזרו בו בתשובה. באמת, לא, זה, הטרנד עוד התחיל לפני הדור שלי. התחיל ב, נגיד, בשנות ה-90 ככה, שאני עוד הייתי ילד קטן, אבל אני חושב שהרבה מהחזרה בתשובה, זה שאנשים הרגישו שמרוב כל הבלגן אי אפשר לגעת באיזה משהו אינטימי, אינסופי, נצחי, משהו שישאר פה גם אם הכל ילך. ואני מאוד נמצא במקום הזה. עכשיו, מה שגיליתי ואת הדהמתי, שאחרי שאתה חוזר בתשובה, אם אפשר בכלל לחזור בתשובה, אתה עדיין באותו מקום. כלומר, אתה מטפס על הר גבוה, ואתה מרגיש, אוקיי, אני עומד להגיע לאיזה פסגה, אתה נוגע בפסגה, ואז אתה מגלה שזה רק איזה רמה קטנטנה שמסתירה לך פסגות הרבה יותר גבוהות מזה. ולכן, במובן הזה, אני לא רואה באמת הבדל בין דתיים, חילונים. אני חושב שכולנו נמצאים במשבר הזה. אני חושב שאנחנו חברה במשבר. מי החרדים במאה שערים, ועד לא יודע מה. חבר'ה הכי חילונים שיש לך בתל אביב, שחיים חיי לילה מטורפים, כולם נמצאים אותו משבר.
אתה חושב שיש אנשים בחברה שהקשר שלהם עם האינסוף הוא יותר חזק?
כחברה, כציבורים?
כאנשים.
כן, כן.
יש בינינו אנשים כאלה?
אני חושב שכן. אני חושב שיש אנשים כאלה. אני גם מכיר אנשים כאלה. אבל אני לא חושב שיש ציבור כזה. אני חושב שיש מקומות שיותר נוח להיפגש עם האינסוף, בסדר? אם אתה הולך להיות נער גברות, או אם אתה הולך לגור בנאות סמדר, ולהקים לך איזה חושה כזאת, שבה אתה חי חיים שקטים ורגועים מול הנוף הפתוח, אז ברור שיהיו לך יותר רוחניות בחיים, אבל זה לא עוזר, כי אנחנו לא יכולים לחיות ככה כחברה. כי אנחנו בסוף חיים בתוך העולם הזה, שאתה ואני נמצאים בתוכו, בעיר, ברעש, בסוין, בתוך זה אנחנו צריכים למצוא את הקשר לאינסוף.
פה נכנס לשבת, לא?
כי אין ספק שהשבת היא מתנה מופלאה, אבל אני אגיד לך משהו, אין דבר, אנחנו היהודים, אין דבר שלא נוכל לרמות בו את הקדוש ברוך הוא. אין דבר. זאת אומרת, כל הטריקים...
לנסות לרמות.
כן, כן, כן. ולכן גם בשבת, אז אנשים, נכון, השבת כאילו כופה עליך מצד אחד, להיות מנותק באיזשהו מקום מהרעש מסביב. אבל אל דאגה, אפשר למצוא פתרונות גם לזה. אז מדפיסים על עוני שבת, קוראים עיתונים, וגם שם מחפשים תמיד את איך להשיח את הדעת.
רגע, אתה אומר שלקרוא בשבת זה בריחה?
תלוי מה. כל קריאה יכולה להיות בריחה. אני אומר את זה כמישהו שרוב חייו קורא. זאת אומרת, אני חושב שאם תשאל אותי מה אני עושה בחיים, מה אתה עושה? אני קורא.
כן.
ועדיין אני חושב שיש בקריאה איזה מימד של השחת דעת. יש קריאה שהיא יותר מחוברת לעצמי, שאפשר כאילו לחוות אותה ולחיות איתה ולהיות איתה בפנים, אבל זה קורה לנו לעתים נדירות.
איך אתה מצליח כשאתה קורא? כאילו, האם יש לך מאבק בין באמת להתמסר לקריאה וללימוד, לבין מה אני יכול לקחת מזה כדי אחרי זה להעביר בעצמי?
בטח.
נכון?
ברור, ברור.
איך אתה מתמודד עם זה?
גרוע מאוד, מהאמת, כן, כי באמת הייתי רוצה לקרוא רק באופן הזה
שאני מתמסר
לליבוד. כן, all in, בדיוק. וזה לא, אני לא מצליח, כי הלוז צפור, ואתה יודע, אני מעביר מלא שיעורים, אז כל פעם צריך להגיע לשיעור הבא. וכן, זה מאוד מאוד מכביד, אבל מהצד השני, אני שומע איזה פינות קדושות כאלה בחיים, שבהם אני עושה דברים שאני מגדיר את הזמן הזה לזמן לעצמי. יש לי זמנים שאני אומר לעצמי, זה זמן שבהגדרה לא אמור לצאת ממנו כלום. בסוגריים, אני אגיד, בדרך כלל יוצא מהזמנים את הדברים הכי טובים אחר כך. גם לשיעורים, גם, אבל זה לא בתוכנית. זאת אומרת, שאני אומר לעצמי, זה אני קורא כדי ליהנות, כדי לחוות, כדי להיות. אני נפגש עם חבר כדי שיהיה לי זמן איכות. אני הולך עם אשתי, וזה זמן איכות כדי שנוכל להיות בבד בשקט מחוץ לכל מה שקורה בעולם. וכן, זה הגן עדן שלנו, אבל הוא קטן מדי, הוא קטן ומצומק.
אולי תעזור לי, יש איזשהו... איזשהו רעיון שאני מנסה להבין כבר איזה שנה, ודווקא אתמול עכשיו על השיחה עם השאר, הוא נגע בצד אחד של הרעיון, ואני מנסה למצוא את הצד השני, תגיד לי כאילו אם זה משהו שחשבת עליו גם, ואם יש לך איזשהו רעיון. הוא טוען, כשמדברים על בריאת העולם, אז בעצם מה שהבורא ברא, זה את הרצון לקבל. כאילו בעצם כשאנחנו קוראים את הפשט, אנחנו חושבים שמשהו ברז את העולם, יום א', יום ב', יום ג', בעצם משהו ברא זה משהו שהוא רוחני, וזה הרצון לקבל. עכשיו, אני מתחבר לזה מאוד, אבל אני שואל, אם, האם הוא גם ברא את העולם הפיזי?
אז אני בכלל, תראה, הרב אשרוב, שזכויות רבות לו, הוא מגיע מרקע של תלמידי הרב אשלג, שזו תורה מאוד מסוימת, ובאמת היא מדברת המון על הרצון לתת, ואומת הרצון לקבל, אגואיזם ואלטרואיזם, זה דברים מאוד יפים, פחות הכיוון שלי. אני הפוך, הכיוון שלי הוא ממש, לא רק, אני חושב יותר מזה, אני אגיד לך. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את פנימיות התורה, שאם אנחנו רוצים לגשת לבריאה, אז צריך לדבר על פנימיות התורה, זה שבעצם אין רוחני וגשמי בעולם, זה דבר אחד. כן, זה מאוד מעניין. אגב, מי שאמר את זה בעולם הפילוסופי, גם היה יהודי, זה היה שפינוזה, שהוא אמר, תפסיקו לחפש דואליזם, כמו שחיפש דקארט, את הרוח לעומת החומר ואת הדברים האלה. הוא אומר, הכל מוניזם, הכל אחד, הכל אחדותי. ולכן ברור לי שלא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שהוא קיים, הוא גם ברא את, את העולם הזה שהוא פיזי ורוחני גם יחד. ואין שום הבדל, ההתבוננות בעולם כמשהו רוחני או פיזי זה בחירה שלנו. אבל העולם הוא דבר אחד, והקיום של העולם הוא דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, זה בדיוק מתקשר למה שאמרתי מקודם, אנחנו לא נזירים. אנחנו לא רוצים לחיות באיזה חושה בודדת ולהתנתק מהעולם כאילו לא קיים. הפוך. אני אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה, ובעולם הזה אנחנו רוצים לחיות ולהגיע בו להישגים ולעשות בו דברים טובים, וגם לתקן אותו. גם זה במובן הזה אנחנו לא בודהיסטים, אנחנו לא מחפשים רק להתמודד עם הסבל והכאב, אנחנו רוצים תיקון עולם.
כן.
ולכן אני חושב שהקיום של העולם הזה זה דבר מאוד מאוד חשוב ויציב, להגיד, אני קיים, העולם קיים, הוא דבר אמיתי. במובן הזה שאדם צריך להגיד לעצמו, העולם קיים כאילו גם במנותק מהבורא. למרות שאני לא מאמין בזה, אבל אני חושב שככה צריך לחיות. כי אם נחשוב כל הזמן על הבורא, לא יהיה לנו זמן לחשוב על עצמנו. ואנחנו, אז זה דבר כל כך חשוב, כאילו, קראתי את האתר אינטרנט שלך, ואתה מספר את איך זה להיות בוגר מי שנולד סוף שנות ה-80. ובעצם, מה שאתה מדבר עליו זה איזשהו, הייתי אומר, לא משבר זהות, אלא החזקת זהות כפולה כזאת. מצד אחד, אני בומר כזה, אני מעולם של פעם, אני מכיר דברים שאתם רק יכולים לצחוק עליהם, אתם הצעירים. מצד שני, אני בעניינים. ומה שצרח לי זה כאילו שאתה אומר, אני רוצה להגדיר מי אני, אני רוצה לדעת מי אני, מה הזהות שלי.
כן.
וזה בעיניי פרויקט אלוקי, לדעת מי אני ומה הזהות שלי.
יש משהו כאילו אחד החידושים של היהדות, מאיך שאני מבין את זה, אז כזה כאילו אם נגיד, אתה יודע, יוון העתיקה, זה היה כזה יותר וייב של אידאות, של צדק, של מוסר, כאילו של, אתה יודע, נאמנות, מילים כאלה מאוד גדולות, אז ביהדות זה גם זה, אבל יש גם את המרכיב של הזהות.
בדיוק. היהדות לא שואבת מה, כמו החוכמה היוונית, היא שואבת מי. מי אתה? מי אתה? בקבלה זה ספירת החוכמה ומה ספירת הבינה. מה אתה? זה, 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 זה נחמד, זה מעניין, אבל באמת זה מוחק אותך. שואב אותך, מה אתה? אתה אומר, רגע, אל תפחיד אותי. מה זה מה אני? לאן אתה רוצה? איזה מגירה אתה רוצה להכניס אותי, כן? כמו שחנן בן ארי אומר, כן?
כן.
אל תכתבוני בוויקיפדיה. ואם אתה אומר, מי אתה? אתה אומר, וואו, הרגעת אותי. עכשיו אני יכול לספר לך סיפור שלם.
אבל זה בעצם הפרויקט.
נכון.
כאילו, מי אתה שמה לך אחריות?
חד משמעית, אבל הוא שמה לך גם מעבר לאחריות, הוא נותן לך ויותר סופר של הסיפור שהוא החיים שלך. זה דבר מדהים בעיניי. זה בעיניי הסיבה, לפני הכל, שאני כל כך נוח לי בתוך היהדות.
אבל מה שאתה אומר עכשיו, שאני מאוד מחובר אליו, ברמה האישית, שגם בדיוק נראה לי פרשת ויחי, שיעקב שכב על כזה, הוא היה כזה, הוא היה לרס דווי, וכל הבנים שלו, זה ויחי?
נכון.
והוא כזה, כל הבנים שלו היו סביבו, והוא התחיל לתת להם, הוא התחיל להגיד, לנבא להם את האשר יקרה לכל אחד. ואז כזה הוא עוצר. והוא כאילו לא ממשיך, וממה שאני מבין, בדיוק קראתי את זה פשוט השבוע, ומה שאני מבין מזה, מהצירה הזאת, זה שאתה לא יכול לנבא את העתיד שלהם, כי הם אלה שמייצרים לעצמם את העתיד.
מדהים, נכון.
לעומת יוון העתיקה.
נכון. נכון.
ששם
נכון.
באמת כאילו אתה חוזה, יש את האורקל שאתה בא, והוא אומר לך מה הולך להיות, מה הגורל שלך.
כן.
אז ביהדות אין את זה.
אין גורל.
אבל דתיים, אבל הרבה פעמים דתיים רואים את העולם, אנשים דתיים, הרבה אנשים דתיים שאני מכיר, שכזה כאילו הכל בידי שמיים, הכל בעזרת השם, הוא קובע, הכל מכתוב.
לא, אז אני, אתה יודע בדיוק, אתמול דיברתי על זה, ואמרו לי, תגיד, יש שאלה כזאת שאוהבים להקנית בה את הדתיים, בחיים פילוסופית, אומרים, תגיד, אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אז הרבי מקוצק אומר, כן, הוא ברא אותך. אתה אבן שהוא לא יכול להרים
הבחירה החופשית.
בדיוק,
כן.
בדיוק. ולכן באמת, כאילו, לנתק את היהדות מהבחירה החופשית, זה לנתק אותה מסם החיים שלה. ולכן, מי שאומר מכתוב, אז הוא לא במקום הנכון.
זה אתאיזם.
כן, כן.
בעצם.
זה דטרמיניזם עמוק, שאומר בעצם, אני באמת, אין לי שום שליטה על החיים שלי ועל מה שאני עושה בעולם. אני חושב בדיוק הפוך. אני חושב, אמרת פרשת ויחי, השבוע קראנו את פרשת ראה, שכתוב בה, בעצם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תבחר, בדיוק. תבחר.
כן.
תבחר מה אתה עושה עם החיים שלך. אני כן מאמין, שגם אם אתה בוחר לא נכון, אז אלוהים איתך. זאת אומרת, שאלוהים אומר, אני איתך, גם בשטויות שאתה עושה. וזה, ופה אולי יש את הנחמה הרוחנית, הדתית, שאומרת בעזרת השם. זאת אומרת, בעזרת השם, לא משנה מה אני אעשה, אני יודע שבסוף אלוהים יהיה איתי, כמו ילד קטן, שסולחים לו על הכל. אבל אני...
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
בטוח שהבחירה היא בידיים שלי. זאת אומרת שכשאני בא לקדוש ברוך הוא ואומר, תגיד לי מה לעשות, הוא אומר, אמרתי לך מה לעשות, תבחר.
כן.
תבחר אתה.
כן. ובעצם הבחירה החופשית, זה הפרויקט של הזהות. אפשר להגיד.
בטח.
כאילו,
לבנות הזהות
שלך. אתה המפעל שלך, זה להבין מי אתה. בעצם, לא? באיזשהו מקום. כאילו, צא לדרך.
חד משמעית. כן, היה פילוסוף. מי זה היה? לא משנה, אחד מהפילוסוף. צ'רלס טיילור. מגדולי הפילוסופים בזמננו, שאמר שזהות פעם היה דבר שנולדת איתו, והיום זה פרויקט חיים. ובעיניי זה דבר מדהים, וזה גם מסביר הרבה את עלייתה של היהדות פה בישראל, את היהדות המסורתית, היהדות הלא מוסדית, כי אנשים פתאום אומרים, רגע, מה הזהות שלי? ואז הם חוזרים לכל המרכיבי זהות הבסיסיים שלהם ובונים משהו חדש. ולכן אתה יכול לראות היום תופעות מדהימות, כאילו היברידיות כאלה, של יהודים בכל מיני גוונים וצבעים שלא הכרנו פעם. אולי גם כמוך. כלומר, התפיסה של היהדות כסיפור חיים, היא אחרת לגמרי מתפיסה של איזה דת נוקשה שגוזרים עליך מלמעלה את כל מה
שצריך. כן, אני רואה את זה כזהות. לפני הכל. יותר מזה. היום, אחרי כל הסיבוב הרוחני של הבודהיזם והפילוסופיה, שאתה יודע, שהרבה אנשים צעירים מגיעים אליי ועוברים, באמת, אנשים בני 22-3, הם מתחילים בבודהיזם תמיד. נדיר, עכשיו זה קצת מתחיל להשתנות. עכשיו אני רואה שינוי. עכשיו באמת אנשים, חבר'ה צעירים, הם חילונים, אני מתכוון, כן?
כן, כן.
הולכים ליהדות. זה מתחיל להיות מאוד חזק, אבל אני הרבה מאוד זמן הייתי בטוח ש... כאילו, היום שאני יותר מחובר, לרעיון של היהדות ולזהות, אני כזה כאילו מרגיש שלא משנה איפה תתפוס אותי בעולם, וזה משהו שלא הרגשתי בבודהיזם. לא משנה איפה תתפוס אותי בעולם, לא משנה מה אני ארגיש, לא משנה דיכאון, חרדה, פחד, בדידות, לא משנה לאיזה מצב אני אגיע, תמיד אני אוכל כזה להסתכל אחורה, מעבר לכתף, ולראות רעיון ענק שעומד מאחוריי.
בדיוק.
ואומר לי, צא לדרך.
כן. לך יותר תבין. מזה, הוא אומר לך, אתה שלי. כלומר, אנחנו שייכים זה וזה. כן. השייכות הזאת היא דבר נפלא. באמת, מה שאין אותו בבודהיזם בכלל. זאת אומרת, הבודהיזם בסוף זה דרך חיים. אבל היהדות היא לפני הכול, אפילו לא דת, היא משפחה. משפחה אחת גדולה, שאנחנו שותפים לאותו רעיון, ואתה אומר, יש לי אנשים שאני יודע שהם בני המשפחה הגדולה שלי, ואנחנו הולכים ביחד אלפי שנים, ואנחנו כנראה גם נלך ביחד אלפי שנים, וזה נותן תחושת שייכות שבונה זהות באופן מאוד מובהק. כן. אני מסכים איתך מאוד.
כן. אבל צריך, כאילו, להסכים, הרי הזהות זה לא הדבר הכי עמוק, נכון? כאילו, יש את הזהות, שזה יהדות, אני יהודי, אני ישראלי, אני גבר. נגיד, זה כל מיני מרכיבי זהות, אבל הזהות היא לא הרובד הכי עמוק, כאילו יש את הרובד, יש את המהות.
נכון, אז אני חושב אבל שהזהות היא מה שכל הזמן מנסה לגרד את המהות. את המהות, את הנשמה, את מה שמעל, בקבלה מדברים על נפש, רוח ונשמה. אז מה זה נפש? נפש זה מה שאני הולך איתו, הפסיכולוג. זה, יש את זה בכל בן אנוש. נכון, זה הרצונות, היצרים, התאוות. הרוח שלי זה בעצם הרעיונות שלי. המחשבה, האידיאולוגיה, הדברים הגדולים. אבל מה בכל יש נשמה? וביהדות כתוב על הנשמה, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה. מה זה אומר? זה אומר שהנשמה לא חוטאת. אדם חוטא, הוא פשוט מתרחק מהנשמה שלו.
כן.
והנשמה הזאת זה העצמיות של האדם. זה מה שהוא באמת רוצה להיות, מה שהוא באמת הוא, ותמיד אנחנו רוצים לגרד את המהות הזאת, להגיע למקום של האינסוף הזה. וזה בעיניי דבר ענק ופרויקט חיים. למה? כי בשביל להגיע לעצמיות הזאת, אתה צריך להשקיט את כל הקולות מסביבך, ולהגיד, וואלה, זה הכל שטויות. זה הכל שטויות, יש משהו יותר יסודי. ובמובן הזה, אחד הדברים שהכי מטמטמים אותנו זה הצלחה. כי אתה כל הזמן חושב, כאילו, כמה צפיות יהיה לי,
כן,
נכון?
כן.
כמה צפיות יהיה לי בפרק הבא, ואז אתה אומר, וואו, יש לי 2,000. מדהים. אחרי זה יש לך 20,000, אתה אומר, וואו, 20,000. זה פעמיים אחד מנורה. אני כוכב. אבל אז אתה רוצה 40. לא מספיק. כשיש 40, אתה תרצה 400. והקיבה שלך תמיד תגדל, ובסוף אתה תראה שזה לא הופך אותך להיות מאושר. זה לא משמח אותך. זה לא מה שבאמת רציתי. רציתי משהו אחר. חשבתי שזה ישמח אותי. אבל זה לא מה שבאמת... אז מה אני באמת רוצה? אני רוצה לגעת בנצח. אני רוצה לפגוש את עצמי. אני רוצה שאני והעין ייפגשו. שמי שאני יפגוש את הנקודה הכי פנימית שבי, שזו הנקודה האלוהית שבי, שזה בעצם המפגש עם אלוהים עצמו. זה מה שאני רוצה. עכשיו, האם אפשר להגיע לזה? לא יודע. אני לא יכול לפתור את עצמי מלחפש.
ואתה חושב שזה השליחות שלך כרגע?
אני לא אוהב את המילה שליחות. כי אני לא חושב שאני... שליחות זה, כאילו, אני אומר, מי שם אותי? מי שם אותי להיות שליח שלו? זה מה שמטריד אותי כרגע. ובכלל, אני משתדל מאוד לדבר על דברים שמטרידים אותי. לפעמים אני מעביר גם חלק מהשיעורים שלי, זה שיעורים על ענייני די יום, על נושאים שעולים בעולם, וכן אני מתכתב עם מה שקורה סביבי. אבל אני מאוד מאוד משתדל לדבר על מה שמעניין אותי, כי אם לא, זה לא יצא כנה, זה לא יצא אמיתי, זה לא יצא אותנטי.
כן. אני לא דיברתי על חרדות לפני שהתמודדתי עם חרדות. לא דיברתי על דיכאון לפני שהתמודדתי עם דיכאון. לא התמודדתי, לא דיברתי על אובדנות לפני שהתמודדתי עם זה. זה כאילו, אתה מדבר בעצם על הדבר שאתה מתמודד איתו. זה נראה לי כאילו מה...
אין בכלל ספק בזה שאם אנחנו מדברים על רעיונות באופן חיצוני, זה...
כן.
זה, א' כל, זה לא יעניין. זה לא יעניין את האנשים. וב' זה לא יעניין אותנו בסוף. גם אם זה יצליח נורא, אז זה הופך להיות כמו מופע קסמים כזה, שאתה מגיע, לובש על עצמך דמות, וישר צריך לברוח ממנה.
כן.
ואני חושב שזה על הפנים, לכן אני באמת מדבר על מה שמעניין אותי. אז האם אני מדבר רק על זה, על להגיע, לא, אני מדבר גם על המון נושאים פופולריים יותר וכדומה, וכי הם גם קצת מעניינים אותי. לא, אני מאוד משתדל לדבר את עצמי, ולא לדבר על זה, להיכנס לאיזה דמות, איזה כוכב שאני יכול לדמיין שאני או משהו כזה. נראה לי רע מאוד.
יש את ה... בוא נגיד כאילו בהמשך לשיח הזה על הנשמה, סבבה, כאילו יש איזשהו, יש מהות פנימית שרוצה לצאת. בעצם, רוצה לצאת החוצה, כאילו, וכשאני נגיד מסתכל על הבריאה, זה מעסיק אותי פשוט, אגב.
כן.
זה לאחרונה מעסיק אותי, הקטע הזה עם הבריאה, כי אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו הולכים לאנשהו, כמו שאתה אומר, אני רוצה 20,000, 40,000, 200,000, אתה כאילו הולך לאנשהו, אבל אם אתה לא יודע מאיפה באת, אז לאן, איך תדע לאן ללכת? כאילו, איך, אתה לא יכול באיזשהו מקום לדעת מה הכיוון. אם לא תדע, אז כאילו מאוד מעסיקתי התהליך הזה של הבריאה, כשהוא אומר ויהי אור, ביום הראשון, אז כאילו מאיך שאני מבין את זה היום, משהו בעצם, זה לא אור פיזי. נכון? זה כאילו זה לא, כי השמש נבראה ביום הרביעי רק.
נכון.
אוקיי, אז כאילו אם זה לא אור פיזי, אז זה אור רוחני. עכשיו, האור הרוחני הזה, זה בעצם הרגע שבו, כאילו אלוהים החליט שהוא מכניס את עצמו לתוך הבריאה של עצמו בעצם.
כן, בעצם בתיאור הקבלי, הרי מה זה בריאה? תחשוב שנייה, בריאה זה גלות. גלות של אלוהים. כי ברגע שאלוהים בורא את העולם, הוא בעצם אומר, יש פה מקום שהוא פגום. והאלוהים הוא שלם. אז הוא אומר, הרי כל המהות של הבריאה, אם הבריאה היא שלמה, אז היא סתם עוד דבר, היא עוד חלק מהאלוהות, הכל היה שלם. בריאה זה פגם. באופן טבעי, שאלוהים ברא את העולם, הוא ברא חיסרון.
כאילו הגדרתי, זה חייב להיות.
הגדרתי, כן, חייב להיות. תשאל כל בן אדם בעולם שהצליח, תשאל אותו, תגיד, ממה נבנית, הוא יגיד לך מהכישלונות.
כן.
כן, כי העולם מובנה ככה, אלוהים ברא עולם שהוא פגום ביסודו, אם לא אין עולם. זה המשמעות של להיות עולם מחוץ לאלוהים שהוא פגום. ואז אתה מדבר על העולם הזה שהוא פגום, פתאום יש לך, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. כלומר, יש לך את השלב שבו אלוהים אומר, תשמע, זה פגום. זה לא יכול להיות שלם, אם זה יהיה שלם זה יהיה אני. וזה חייב להיות נפרד ממני. זה פגום, אבל זה מואר. זאת אומרת, זה פגום, אבל אני שם גם. אבל זה לא, אתה לא תראה אותי, אבל אם תגרד ממש חזק את השכבות, תיגע באיזה נקודה מהאינסוף. זה התיאור של הצמצום והקו בקבלת הארי, איך הכל בעצם, איך הכל בורח מאיתנו, ואז זה יורד ולאט ולאט בחזרה. האורות מגיעים שוב, והאלוהות מתגלה בעולם. ולכן, אני מאוד אוהב להתפס לא להביא אור. אלא על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת אומרת, שאתה רואה, החיים של כולנו, אני לא מכיר אותך מספיק, אבל אני מניח, אני מרשה לעצמי להניח, כמו שאני מניח על עצמי, שהחיים שלך הם תוהו ובוהו. כן, אם הייתי צריך להגיד, האם החיים שלך תוהו ובוהו? היית אומר, בגדול כן. עכשיו בוא נדבר, אולי זה חלק טובה, אבל העולם הוא תוהו ובוהו, צא החוצה, תסתכל. בסדר, העולם הוא, באמת, אתה חי את העולם, אתה אומר לפעמים, נכון, העולם משתגע. כן, הכל תוהו ובוהו. ואתה אומר, זה הדבר, למצוא את האלוהות בתוך התוהו ובוהו, יהי אור, האור צריך להיות בתוך הבלגן.
כן.
בסדר, בתוך הכאוס אפשר למצוא איזה סדר, זה היופי.
האם אבל זה הגיוני, הרעיון, שלפני שהוא אמר ויהי אור, התוהו ובוהו הזה שאתה מדבר עליו, זה בעצם אומר, אנשים, בני אדם, שהתנהגו כמו חיות, שהיו בתודעת הישרדות מוחלטת, שהיו אוכלים אחד את השני, רוצחים אחד את השני, אונסים אחד את השני.
אתה שואל אותי כאילו, זה בטח שכן, מה השאלה?
זהו, כי האדם נברא רק ביום השישי.
האדם שנברא ביום השישי הוא בכלל לא אדם גם. הוא זכר ונקבה שנברא בתוך אדם אחד, כן? והיקרא את שמם אדם. הוא מהות, הוא אולי האדם שכתוב בפרק ב' בספר בראשית, הוא אדם ממשי, וגם הוא עדיין חלק מערכת בעלי החיים. הוא מחפש בעצם את הזיווג שלו, אצל כל בעלי החיות, ושהוא לא מצא, כן? שהאדם לא מוצא עזר כנגדו, אז הקדוש ברוך הוא בורא לו את האישה. כן? ושזה משהו מאוד גשמי, נכון? זאת הפעם, בשר מבשרי, כן? עצם העצמה היא בשר מבשרי, וזאת עיקרי אישה, כי מאיש לא ככה זאת. זה גשמי נורא. אבל האדם של פרק א' זה האלוהות שיורדת בתוך בני האדם. זאת אומרת, מה שיש בספר בראשית פרק א', זה לא האדם, האדם שנברא שם, זה לא האדם שהיה יכול לשבת איתך פה בפודקאסט.
כן.
זה המהות של האלוהות שמופיעה בכל בני אדם, בכל הדורות. אבל אם אתה שואל ככה, כדרך אגב, האם אני יכול להבין שהעולם קיים מיליארדים של שנים, אז ברור, לא צריך אותי, הרב קוק אמר את זה הרבה לפניי. אנחנו היום בראש חודש אלול, זה עוד יומיים, זה יום הפטירה של הרב קוק, 90 שנה בפטירתו של הרב קוק. כן, והוא אמר את זה לפניי.
אמר את זה בפניך?
לפניי, לפניי. הוא אמר את זה הרבה לפניי, לא בפניי, לא זכיתי כמובן, אבל אז אתה יודע, זה לא קשה לי מבחינה דתית או משהו כזה. אלף כל, אצלי שום דבר לא קשה מבחינה דתית, כי אני לא חתמתי לאף אחד על אף מסמך על מה אני מחויב להאמין בו. כן, אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים, אנשים כותבים לי על שיעורים, שהם כותבים לי, זה כפירה מה שאמרת. אז אני אומר להם, איפה, מי אתה? מה, אתה אינקוויזיציה? כאילו מה, בכנסייה הקתולית יש doctrine of faith, שם הם מחליטים מה האמונה לגיטימית, מה לא. אצלנו אני לא מכיר כזה ממסד, ולכן אני לא מפחד מדברי כפירה, גם לא להאמין בהם. כלומר, אם הם נכונים, אני אאמין בהם. אבל במקרה הזה אפילו לא צריך להיות כופר גדול, כי כבר הרב קוק חשב ככה, ואני די בטוח שזה נכון, אתה יודע, אין לי באמת כלים, כי בסוף גם מה שאנחנו מתבססים עליו, על עולם של ניאנדרטלים, שקיים 14 מיליארד שנה, זה המון 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 השערות, לוטות בערפל, אבל זה אפילו לא מדגדג אותי בכלל דתית, לחשוב ככה על סיפור הבריאה, כי אתה קורא, אתה רואה את מעשה הבריאה, שהוא כל כולו אפוף סודות ורעיונות מיוחדים. בכלל לא מפריע לי.
כן, הוא בעצם, זה יהיה הגיוני, הגיוני מחשבה לגיטימית לחשוב, שבעצם עד הרגע שהוא אמר ויהי אור, אז בעצם היה מין קיום המלכי כזה, נכון? כזה של כולם רק רוצים לקחת אחד מהשני בשביל עצמם, ואז ברגע שנכנס האור, זה הרגע שבו בעצם האלוקות נכנסה לתוך הקיום, והאלוקות היא בעצם הרצון לתת.
תראה, אז אני חושב שהאלוהות תמיד הייתה, אבל אני חושב שהעיקר הגדול דווקא הוא לא בויהי אור שאתה נתפס עליו, אלא העיקר הגדול הוא בבריאת האדם. זאת אומרת שיש לך סיפור של אדם שנברא בצלם אלוהים. אתה לא יודע מה היה לפניו. זאת אומרת, כנראה היו הרבה בני אדם שלא היה להם צלם אלוהים. וצלם אלוהים הזה הוא מנהל את העולם שלנו, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, שאתה היום יש לך זבוב שמעצבן אותך בחדר, אתה הורג אותו.
כן.
טוב, וזה לגיטימי לחלוטין, נכון? אף אחד לא יכניס לך להערכת מעצר על זה, אבל בן אדם אפילו תסרוט אותו, בכל מקום בעולם אתה תענש.
כן.
כי בעצם אנחנו מעריכים את הצלם אלוהים שבאדם. זה הגיע מהיהדות, דרך היהדות זה הגיע לנצרות, וכמעט לכל העולם כולו. ולכן אנחנו מאוד מאמינים בצלם אלוהים הזה שנכנס לעולם מתישהו. אז לא בטוח שהיה שמה. אבל לגבי הרצון לתת והרצון לקבל...
אתה אומר זה משהו שלא, לא, אתה לא מחובר אליו.
אני כך. חושד בזה תמיד. אשכה. אני חושד בזה. אני אגיד לך למה אני חושד בזה, כי אני לא יודע, מה זה רצון לתת? רצון לתת זה לא רצון לקבל. יש אותך שאלה. שאנחנו נותנים, אני בעמדת השפעה היום, יש לי תלמידים, ואני נותן להם, מה, אני לא נהנה מזה? נהנה מזה מלא. אפילו שאנחנו נותנים צדקה ברחוב. אתה אומר, אני, יש לי, ויש משפט כזה שאומרים, כן, שנזכה תמיד להיות בצד הנותן. למה? אם אתה כזה עם רצון לתת, אתה צריך להגיד, מה זה משנה אם אני פה והוא שם, או אם אני שם והוא פה, אנחנו כולנו רקמה אנושית תחת חיה, כן? זאת אומרת, ברור שיש משהו ברצון הזה לתת, שהוא כל כולו בעצמו נגוע ברצון לקבל. ואנחנו בני אדם, אנחנו יצירו אגואיסטים משורשו, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה כל הזמן. רק אני לא בעד לשקר לעצמי, שאני כל כולי קוס של אהבה שעולה על גדותיה, ורוצה לתת עוד ועוד ועוד. אני מקבל המון מהנתינה שלי.
אז מה בעצם כן, לא המצפן המוסרי, אלא מה כאילו הדרך שבה אתה מסתכל על העולם ועל הפעולות שלך ועל ההתפתחות הרוחנית?
לשאול שאלות, להיות רפלקטיבי. כלומר, בעיניי מה שקרה לאדם שהוא קיבל צלם אלוהים, שהוא התחיל להגיד מי.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full up front. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
אני. זאת אומרת, פתאום הוא מסתכל ורואה, וואי, אני בלי בגדים. אתה מבין, זה פתאום מטריד אותו. למה? כי פתאום הוא הבין שהוא יכול להתבונן בעצמו. בעלי חיים לא מבינים את זה. בעלי חיים עד היום, הם לא שואלים שאלות על התודעה של עצמם. אתה ואני יכולים לשבת פה ולהגיד, תגיד לי, מה העניין של התודעה שלנו? איך עובדת התודעה? כשאני אומר משהו, למה אני עושה את זה? זה שאלות על עצמנו, שאלות רפלקטיביות. ודעתי, העולם מתחיל בנקודה הזאת, שהאדם מתחיל לשאול שאלות שהן מחוץ לטווח ההישרדות שלו, והן שאלות על מה שהוא בעצמו. השאלות הללו זה מתחיל לגעת בנקודה האלוהית שלו.
אבל יש לזה מטרה, לא? יש לזה תכלית.
ודאי, החקירה הזאת היא אמורה להוביל אותנו לאלוהים בסוף. החקירה של הידע, של הרוחניות, של הפרקטיקה, של הכל, בסוף אמורה להוביל אותנו, להגיד, רגע, מה אני? אני חלק אלוה ממעל. יש בי נקודה אלוהית שאני יכול לחשוף אותה ולחיות על פיה. ושם אני שואף. איך קוראים לזה ביהדות? קוראים לזה נבואה. קוראים לזה אספקלריה, המהירה. קוראים לזה בהרבה שמות. אבל אני רוצה להגיע לנקודה הזאת. אני רוצה להיות בקשר חי עם הבורא.
אבל אפילו הנקודה הזאת היא גם אמצעי לעוד נקודה, אני חושב, כי נגיד קח את אברהם, אחרי הברית מילה, הוא ישב מחוץ לאוהל, באלון מורה, ואלוהים בא לבקר אותו, והוא התחיל לדבר איתו, ואז הוא קלט שלושה אורחים מגיעים, ואמר לו, חכה שנייה, עצור רגע את השיחה, אני, יש לי פה שלושה אורחים, תן לי לארח אותם, ואני חוזר לשיחה. עכשיו, כאילו, אם תשאל כל בן אדם שנמצא באיזשהו מסע רוחני, גם אם אפילו, אתה יודע, בודהיסטי, זה הרגע, כמו שאתה אומר, זה הרגע, הגעתי לרגע, אני בשיחה עם אלוהים. זה השיא של השיא של השיא של התכלית. אבל אז, אבל אז הוא בא ואומר, אבל לא, לא, זה גם נועד לשרת משהו אחר. זה נועד לשרת את הגשמיות בעצם.
עוד פעם, אני לא רואה חלוקה בין הגשמיות והרוחניות. אני חושב שזה חלק מזה. ולכן אדם ירא אלוהים הוא אדם שגם רוצה לעזור לאנשים שמסביבו. מי שמחובר לאינסוף בעצם רואה את הכל כמקשה אחת, כהרמוניה אחת, ובמילא הוא רוצה לתת מהטוב שלו להכל. ולכן כן, אתה צודק, אתה צודק שבעצם הקשר עם אלוהים יכול לשרת אותך להיות בן אדם טוב יותר. אבל אני חושב שזה אותו הדבר. זאת אומרת, אני חושב שאתה לא יכול להיות בקשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא אם אתה לא אדם טוב יותר. זה קורה ממילא, זה המטען, זה מה שנותן לך את המצברים להיות אדם טוב יותר.
כי אלוהים הוא בעצם הרעיון של הנתינה, לא? כאילו בעצם, שוב, אני פשוט...
של השפע.
כן, אני פשוט פוסט השיחה עם השארו, אז אני כזה מאוד סביב... אני לא... אתה יודע, יש כל מיני סדרות הרי, נכון? כזה... כמו שאתה אומר, רבי נחמן, הוא הביא את מה שהוא הביא, ועכשיו, הרב קוק אחרי זה הביא את מה שהוא הביא, כל אחד הביא משהו אחר טיפה.
כל אחד מביא את זה בשפה אחרת, בתמונה אחרת, ואני חושב שזה יפה, הגיוון הזה הוא מדהים בעיניי.
זה מה שאמור להיות, לא?
כן, הוא יוצר משהו נהדר, הוא יוצר עולם מרובד ומלא. כמו שאמרתי, אני מחכה למי שיביא את זה בשפה של הדור שלנו. זאת אומרת, גם הרב אשלג, ובטח ובטח של רבי נחמן והרב קוק, שמולי שני אנשים, שני הרבנים שהשפיעו עליי הכי הרבה, הם מדברים בעולם אחר מעולם שלי. ואני לא רואה איך אפשר להשתמש במתכונים הרוחניים שלהם לעולם שאנחנו חיים בתוך.
יש משהו ברמב״ם שהוא טיפה אולי יותר מחובר, לא? לדור שלנו.
באיזה מובן?
ברעיון, כאילו במובן טיפה יותר רציונלי. אולי.
אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו דווקא מתרחקים מרציונליות. זאת אומרת, הדור שלפנינו, אתה יודע, ככה עד מלחמת העולם השנייה, היו רציונליים והיו בטוחים שהמדע יפתור את כל בעיות העולם.
כן.
ואנחנו היום רחוקים מזה, אנחנו מחפשים משהו, אנחנו מחפשים את עצמנו, הרבה יותר מאשר, כמו שאמרנו בהתחלה, פחות מה, יותר מי. ואני לא חושב שהחיפוש צריך להיות דווקא רציונלי. אני חושב שהחיפוש צריך להיות כזה, שהוא בעצם מתחיל להתמודד עם כל הבלגן שאנחנו חיים בתוכו, עם כל הסחות דעת, עם כל הבעיות הנפשיות. עם כל החוסר היכולת להתמיד בדבר אחד, עם כל הרעש.
תשמע, אני הייתי הרבה שנים בבודהיזם, עשיתי 4 פעמים ויפאסנה, וכתבתי מאמר על החיבור בין הבודהיזם ליהדות.
מעניין.
כן, ממש, כאילו, בשבילי, אני לא הייתי יכול להגיע ליהדות בלי השקט שהבודהיזם נתן לי. אתה מבין? אז כאילו, פה יש איזשהו מין, הויפאסנה, היא נותנת לך את הכלי, שאולי ביהדות הוא, אתה יודע, אנחנו מחפשים אותו, של איך אתה כאילו משתיק את הסחודת.
אני חושב שהויפאסנה היא דבר נהדר כשלב.
שלב.
איזה שלב? השלב, הריקות לפני המילוי באחד. זאת אומרת, הריקות שלהצליח להתרוקן מכל מה שמסביב, מכל רעשי הרקע, ואז להגיע מתוך הריקות הזאת, למלות אותה באחדות האלוהית הכוללת. זאת אומרת, שזה בעצם פה הדרכים של היהדות והבודהיזם נפרדות.
כן.
באחדות המוחלטת הזאת של הבורא התברך, לעומת הריקות הבודהיסטית. אבל אני כן חושב שהריקות הזאת היא דבר חשוב מאוד מאוד מאוד.
אתה לא יכול בלי זה.
אי אפשר
בלי זה.
אי אפשר בלי זה, והיום אנשים, לצערי הרב, הרבה פעמים חיים בסרט שאפשר בלי זה. מחפשים בתוך כל הרע של העולם למצוא איזו פינה רוחנית שקטה שתחסה להם על הכל, וזה לא עובד. לי זה לא עובד. אולי לאחרים זה עובד, לא יודע.
אם הרי זה, אם אלוהים הוא קול, אם הוא גם קול, אוקיי? הוא גם קול, נכון?
כן.
הוא גם קול. אז זה נשמע כאילו עבודה היא לחזק את השמיעה.
נכון.
נכון?
אגב, היה רב שכתב על זה, הרב הנזיר, ככה קראו לו, איש מיוחד מאוד, תמיד של הרב קוק, גם הוא היה יום הפטירה שלו השבוע שעבר, שהוא כתב ספר שלהם שנקרא קול הנבואה, שזה איך מגיעים לנבואה בידי השמיעה, והיסוד של השמיעה ביהדות, של שמיעת כל האלוהים. וגם הוא הלך לתרגל במדבר יהודה, כל מיני תרגולות רוחניות. ובאמת, מה שמעניין אצלו זה שהוא לא חשב שצריך שהוא יהיה נביא. עכשיו, שעם ישראל, מי ייתן וכל עם השם נביאים? כלומר, שכל עם ישראל צריכים להיות נביאים, והוא ממש תרגל דרכים לחידוש הנבואה בזמננו. אני ממש ממש מאמין בזה, ממש חושב שזה חשוב.
כאילו, תיאורטית, אם אתה חושב על זה, אז זה באמת עבודה רוחנית. כלומר, זה נשמע כזה שהנביא זה האדם שכזה אלוהים בוחר להעביר דרכות הנבואה לעם, אבל בינתיים זה הפוך, לא? זה כזה, זה האדם עושה את המסע הרוחני כדי לשמוע.
נכון, נכון. בסוף, בסוף צריך, אתה יודע, יש שאלה, אומרים, הרי שהאדם הראשון שאלוהים נגלה אליו בגדול, זה לאברהם אבינו. והוא אומר לו פתאום, משום מקום, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, למקום אשר אראך, ואז אברהם קם והולך. אתה אומר, עצמך, שני דברים. א', בזמננו, אם מישהו היה שומע הכל כזה, היינו ישר שולחים אותו להשפוז באברבנל. כן, ואברהם הקשיב לכל והלך איתו. וזה רק מראה על פער הדורות, או המציאות. אבל דבר יותר יסודי זה, למה הוא אמר את זה דווקא לאברהם? אין הסבר.
כן.
זה צועק שלפני זה, בפרשת נוח, פרשה אחת לפני זה, כתוב אבת עובדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. ואברהם לא כתוב שום מילה. אז השפת אמת, מחשובי האדמורים שהיו בדורות הקודמים, אומר הסבר מדהים. אומר, אלוהים אמר את זה לכולם. רק אברהם שמע.
וואלה.
כן. וזה בדיוק מה שאני מחפש. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, איך מקשיבים לאלוהים? איך מכוונים את הרדיו לתדר הזה, שאני יוכל לקלוט את דבר השם בעולם?
אז בוא ננסה. אתה יודע, יש לי איזה כיוון.
יאללה.
הרי מה הקטע עם אברהם, שהרבה מפספסים? נכון, אומרים שהוא התנגח ביסודות, נכון, מרד באבא שלו וכל זה. בינתיים, המציאות, אם אתה הולך שני פסוקים לפני, אתה מבין שבפשט, כן? בפשט הכי פשוט, המסע לעבר כנען שאברהם יצא עליו, אם הלך לך המפורסם, זה מסע שאבא שלו תרח התחיל. נכון? תרח לקח את אברהם ואת לוט.
נכון, תרח מגיע עד חרן ולא מצליח להגיע.
אבל גם רשום, לעבר כנען.
נכון, נכון, לארץ כנען.
אוקיי, אז אם אתה מבין שבעצם המסע שאברהם יצא אליו, זה המסע שאבא שלו התחיל, אז אתה מבין שזה לא אברהם מרד באבא שלו ויצא להבין מי הוא, זה אברהם השלים עם היסודות שלו ועם הזהות שלו, ורק אז הוא יכל לצאת ולהבין מי הוא. אז אולי זה שם איפשהו. אולי כאילו במקום להתנגח ביסודות שלנו, בהורים שלנו, במקום שבאנו ממנו, ככל שדווקא נצליח להשלים איתו ולקבל אותו, אז נוכל להתפנות לבאמת ללכת ולשמוע את הלך לך הזה.
אני מסכים איתך, אבל צריך להסתכל על זה בשני הצדדים, כי למשל, כלומר, אתה צודק, חותם על כל מילה, אבל מאיפה באנו? זאת אומרת, זה גם שאלה מאוד גדולה. באנו מסיפור של עם, עם היסטוריה, ואמונה, ודעת, אבל גם באנו, לפחות אני, באתי משפחה חילונית, מסורתית, אבל, וגם את זה אסור לעזוב. אתה מבין? זאת אומרת, בעיניי, החיבור העמוק שצריך, זה של כל החלקים באישיות שלנו, כדי שיצא דבר אחד. זאת אומרת, להמשיך את ההורים שלך, זה להמשיך אותם גם במה ששינית מהם, להיות כמוהם בתוכו. ולכן צריך לקבל את כל היסודות האלה של החיים. ולכן אני מאוד מאוד מאמין בחילונים, שהם יכולים להיות הכוח המרכזי ביהדות היום, ברגע שהם מתקרבים ליהדות פנימה. ברגע שהם אומרים, וואלה, זה גם הצד, זה המשחק גם שלי. זה ההיסטוריה שלי, זה החיים שלי, כי הם יכולים להביא איתם דברים שהעולם הדתי עוד לא התחיל לגעת בהם בכלל. ולכן בחינתי, כאילו העתיד מצוי, העתיד הישראלי אפילו, מצוי במקום הזה. במקום של היהדות שצומחת מכל הבלגן שקורה פה כרגע, שיכול להיות יהדות שהיא יהדות אמונית, היא יהדות רוחנית, אבל היא לאו דווקא יהדות דתית, לא במובן של שמירת תורה ומצוות, כן? אני בעד שמירת תורה ומצוות, אלא במובן של בלי המסגרת הדתית, הפורמלית, הסוציולוגית, המחייבת, אלא מתוך העולם שלנו. אני אומר אנשים כל הזמן, מה זה לחזור בתשובה? אז אני אגיד להם, אני לא יודע מה זה. אני יודע מה זה לא. לא להיראות כמוני. להיראות כמוני זה לא לחזור בתשובה. זה יעלה לכם 2,000 שקל בחנות בבני ברק. כן? זה לא שווה הרבה. להתקרב לקדוש ברוך הוא עם מי שאתם, זה דבר מדהים.
זה דבר מדהים. כאילו, אתה חייב...
סיפור חיים שלך.
אתה כאילו חייב להביא את מי שאתה לתוך המסע הזה.
חד משמעית. מי שאתה עם כל הדברים שעשית ועברת, ועם כל הספרים שקראת, והמוזיקה ששמעת, והמקומות שהיית בהם.
הרבה, אני נגיד, אני מעביר סדנאות, ואתה יודע, מביא את כל מיני ביורים שבאים, שאני לומד. ואמרתי משהו על משה, ואחת המשתתפות שהייתה, שהיא חרדית, אמרה, אבל אותי לימדו אחרת. ואני כזה, מדהים. אבל למה התכוונתי? נראה לי, תגיד לי איך אתה רואה את זה, אולי כאילו אתה הבן אדם לשאול אותו את זה, לראות שאני כאילו, אתה יודע, לא מגזים יותר מדי, או לא, לא סוטה פה מהדרך, נראה לי שבאיזשהו מקום, מעבר לזה שכל בן אדם יש לו, אתה יודע, את החלק שלו בפאזל, נכון? כל אחד יש לו, כשמשה נולד, היא אמרה, ותראה אותו כי טוב. כאילו, אנחנו נולדים עם אור, ובאיזשהו מקום העבודה היא להביא את האור הזה. במקביל ללהביא את האור הזה, נראה לי שגם כל אחד באיזשהו מקום אמור גם להביא את הפרשנות, את הביאור שלו. לתורה.
יש מדרש שאומר שיש 60 ריבו אותיות בתורה, ו-60 ריבו אנשים בעם ישראל. אז אומר חידה, אחד מגדולי החכמים בדורות הקודמים, אומר בעצם, לכל אחד יש את האות שלו בתורה, וכל אחד חייב להביא לתורה את האות המיוחדת שלו. ולכן, במילא, אם אתה לא מביא את עצמך, אתה לא מביא כלום. אתה לא יכול לחכות משהו אחר, זה לא משתי. אגב, אני יכול לספר לך את זה מניסיון, כי אני שנים ניסיתי לחכות משהו שאני לא.
וואלה.
זאת אומרת, ניסיתי ממש ממש, רציתי להיות חרדי. ברמה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא, למה לא עשית אותי חרדי? מה, למה הולדת אותי? מה, מה, מה זה העונש הזה שנתת לי, שצריך לעבור את כל זה? עד שאמרתי, רגע, אולי יש פה איזה נקודה, אולי שהקדוש ברוך הוא החליט להוליד אותי בעולם החילוני, היה איזה רעיון מאחורי זה. ומה היה הרעיון? הרעיון היה שאני אבוא עם העולם החילוני שלי בתוך היהדות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה שתתפלל אליי עם פינק פלויד ומטאליקה. כן? לא עם אברהם פריד. בשביל זה עשיתי אותך ככה.
כן.
אתה מבין? עם הקעקועים, עם הזה, אין לי קעקועים, אבל ברעיון, כאילו, בסדר, כאילו, הייתי פחדן, מזל, הייתי פחדן, אבל, כאילו, הדבר הזה הוא מדהים בעיניי, שאתה מגיע לעולם של תורה, אני תמיד אומר, יש חוויה שאני יותר אוהב מהכל. הייתי באומן פעם אחת בחיים, הלכתי באומן, הייתי רוצה להיות עוד, עכשיו יש מלחמה, אבל הייתי פעם אחת באומן בחיים שלי, עם אשתי, והלכתי למקווה, לטבול במקווה, מגיע מישהו, סכן, פרעות, היה נראה לי 100 שערים. איכשהו מוריד את החולצה במקווה, קעקועים, ככה, שרבולים. כן, מוריד את החולצה, שרבולים של קעקועים, ואמרתי לו, ובקעקוע של הפה, של היד, היה לו של להקת סלייר, להקת מטל, סלייר. אנחנו שני חרדים במקווה, טובלים, יוצאים, אנחנו לא מכירים. אני אומר לו, תגיד לי, מה הכי אהבת? אז הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, של סלר, מה הכי אהבת? אז הוא אמר לי, והתחלנו שיחה במטל. וזה היה דבר מדהים לראות, כאילו, שני אנשים, אתה יודע, מתלבשים, שמים את החליפות, ואת זה, מסדרים את הפאות ומדברים על מטל. אמרתי, איך הקדוש ברוך הוא שמח בזה?
כן.
כי הוא אומר, אפשר לדבר, אפשר לחשוב על איך עובדים את השם עם מטל. כלומר, משהו, וזה יוצר משהו שלא היה בעולם, ובעיניי זה דבר אדיר.
וזה הזהות גם בעצם.
כן, כן.
זה הזהות. כאילו, תביא, מי אתה?
כן.
מי אתה?
כן, אני מסכים, ואני מבין שזה מפחיד דתיים מאוד.
מאוד.
אתה יודע שדתיים מאוד ביקורתיים, גם בציבור הדתי-לאומי, בטח בציבור החרדי, מאוד ביקורתיים כלפי הדברים שאמרתי פה, אני בטוח אכתוב גם על זה, כן? בעזרת השם שיהיה לך הרבה צפיות, אני אכתוב גם על זה. וגם החילונים מפחדים מזה, כי אומרים, רגע, תעזוב לי את העולם שלי בשקט. מה פתאום אתה מדבר איתי פה על דברים, אני רוצה לראות אנשים כמוך, יושבים בבית מדרש. כן? ואיך תפגין על הגיוס או משהו? לא רוצה לראות אותך בפרונט של החיים שמדבר איתי בשפה שלי. אבל אני אומר, דווקא בגלל זה, זה ברור לי כמה זה נכון. זה שזה מטלטל קצת המערכת, זה אומר כמה זה נכון, כמה זה אמיתי.
אבל בקשר שמעתי עכשיו משהו יפה על הקטע הזה שכל אחד צריך להביא, למה כל אחד? זה נשמע כזה קצת חתרני שכל אחד אמור להביא את הביאור שלו. נכון, זה כזה כאילו, מי אתה שתביא את הביאור שלך? אבל באיזשהו מקום, לי זה נשמע, אם כל אחד יביא את הביאור שלו, את הפרשנות שלו, אז יהיה לנו את השלם.
נכון, בדיוק. ככה זה נשמע לי. שכל אחד מביא את הביאור שלו, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. כל אחד מביא את מה שהוא חייב להביא.
חייב, אבל זה, מה עכשיו למדתי, שהרב קוק, שהוא דיבר על ביטול תורה, אז הוא לא בהכרח דיבר ברמה שהתחית, כן, אני חושב שביטול תורה. זה כזה, כאילו, אתה אמור ללמוד עכשיו, מה אתה הולך כאילו לשחק, מה אתה הולך לקניון. אבל בעומק, הביטול תורה, זה, אם אתה לא מביא את התורה שלך, זה ביטול תורה.
ממש ככה. אני חושב שזה רעיון מדהים, והוא רעיון אמיתי, ותמיד שאתה מביא את התורה שלך, זה צריך להיות בענווה.
כן.
זה לא שאתה צודק וכולם טועים. אתה עוד אחת, יש עוד 599,999 אותיות אחרות. אבל אתה עוד אחת ייחודית ומיוחדת, שצריכה למצוא את הדרך שלו להתמזג עם שאר האותיות. וכן, במובן הזה, אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, בזמן שלנו, ב-2025, זה דברים גדולים מאוד. כי אתה רואה אנשים מתעוררים לנקודה הזאת. אתה רואה אנשים שפתאום אומרים, וואו, גם לי יש חלק ביהדות. גם אני יש לי מה להגיד. וזה דבר מדהים בעיניי.
איך אתה תופס את זה באמת?
גן עדן. באמת, גאולה. בעיניי זה חלק גדול ואדיר מהגאולה שאנחנו נמצא בתוך.
איך אתה תופס את זה שאנשים חילונים מתקרבים ליהדות בלי לחזור בתשובה?
א', כי אני אוהב את זה מאוד. ב', אני חושב שהם לא רוצים להגיד את זה, אבל הם בעצם חוזרים בתשובה.
כן, כן.
זאת אומרת, גם אני התקרבתי ליהדות בלי לחזור בתשובה, במובן הזה שהחלפתי בגדים וכולי, אבל אני חושב שאנשים נהיים משהו שעוד לא הכרנו אותו. שזה בעצם, אני קורא לזה חילונים דור שלוש, חוזרים בתשובה דור שלוש, שהם בעצם, הם לא כמו דור אחד שהם חוזרים בתשובה, כמו אורי זוהר, שעשה טרנספורמציה בעצמו, והפך להיות חרדי וכל דבר, ועניין מחק את האישיות שלו, ואפילו לא כמו הדור שני שחוזרים בתשובה, כמו אביה תרבנאי, שאומנם נשאר זמר, נשאר זה, אבל עדיין הלך לעולם הדתי לגמרי, הם כאלה שאומרים, חביבי, אני חי את החיים שלי, אני רוצה לחזק את הזהות היהודית שלי, את הרוחניות היהודית שלי, בתוך העולם שאני חי בו. איך אני תופס את זה? הדבר הכי מדהים שקרה פה, אולי אי פעם, באמת, אני שמח בזה ברמות אחרות, ויותר מזה, הרבה פעמים אנשים כאלה פונים אליי ואומרים, תגיד לי, אתה חושב שזה פגם שעוד לא נהייתי ממש דתי? אני אומר, אני חושב שברגע שתהפוך להיות ממש דתי, זה יהיה הפגם.
זה הפגם.
כן. למה? כי אתה תמחק חלקים שלמים באישיות שלך, בשביל משהו שאתה לא באמת מאמין בו. עכשיו אתה חי אמונה.
חברים שלי כל הזמן שואלים, כאילו, שואלים אותי, יצא ששאלו אותי, חברים טובים, חברים טובים, מתי אני חוזר בתשובה, ואני כזה כאילו, כבר חזרתי.
זה בדיוק הדבר.
חזרתי לתשובה אתם רוצים.
נכון.
חזרתי כבר, אני חוזר.
זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, ואני מקווה שהעולם מתמלא באנשים כמוך, או שהארץ מתמלא באנשים כמוך, כי עוד פעם, כי אני חושב, א' כל, זה יוצר גשרים מדהימים, בין העולמות שכל כך היו מנותקים במשך עשרות שנים.
כן, אני מרגיש את זה.
וב' זה יוצר חוויה ישראלית חדשה, בעיניי. זאת אומרת, חוויה ישראלית שאומרת שהיהדות היא כבר לא רשימה של דברים שאתה צריך לוותר עליהם, לזרוק אותם לפח ולשים אותם בבוידם של העבר שלך, כדי לקחת בו חלק. ואתה יכול להיות חלק מהעם ישראל, חלק מהתורה הקדושה, חלק מכל זה, בתוך החיים שלך עכשיו, וזה דבר מדהים בעיניי. כן. ולכן זה, אותי אישית זה דבר שהכי מרגש.
וגם שתדע שלפחות כאילו ברמה האישית, זה מקרב אותי, ככל שאני יותר מתקרב לחלק הזהותי, היהודי שבתוכי, וככל שאני יותר לומד וחוקר, אז אני גם יותר מתקרב התחלתי לשמור שבת.
וואו.
כן, כבר לפני איזה חודשיים או שלושה. לא קומפלט, אבל ממסכים.
מדהים.
אתה מבין, אני כאילו, אתה יודע, עושה קידוש.
זה תהליך טבעי.
זה קורה כאילו.
זה תהליך טבעי עוד פעם, והעיקר שזה תמיד יישאר עם מי שאנחנו. זה, 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 זה החידוש שלנו, זה החידוש של הדור שלנו, אתה מבין? זאת אומרת, לדעת, אני מה שאני, אני לא רוצה, אתה אומר, התקרבתי לקדוש ברוך הוא, הוא ברא אותי ככה, אני לא רוצה לשנות את זה, אני יכול להתקרב אליו, ומצוות, זה אחת הדרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אולי דרך מרכזית מאוד, בסדר שגם עליה אפשר להרחיב המון, אבל לפני הכל אני מה שאני, אל תמחק לי את מה שבניתי פה, במשך 20, 30, 40 שנה, עד שהגעתי להיות מה שאני.
איך אתה חושב אפשר לחזק אמונה?
אני חושב שצריך להרגיש את הנוכחות כל הזמן. הנוכחות האלוהית, לחפש את הנוכחות האלוהית בחיים שלנו. קודם כל, אני חושב שצריך להתבגר מהמחשבה שאלוהים צריך לדבר איתנו, כמו שבני אדם מדברים איתנו. כי אם הוא היה מדבר איתנו כמו בני אדם, הוא היה בן אדם, אולי אלוהים. כן? זאת אומרת, מישהו פעם שאל אותי, אמר לי, תשמע, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא כך הרבה, למה הוא לא עונה לי? אמרתי, יש לך הנחת יסוד פגומה. אתה חושב שהוא לא עונה לך. הוא עונה לך, פשוט הוא לא כמו שבני אדם עונים. כן? כי הוא לא בן אדם. ומכיוון שכך, תחפש אותו, איך הוא עונה לך דרך החיים עצמם. אז כל הזמן לחפש את הנוכחות האלוהית בחיים שלנו, זה דבר מאוד 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 חשוב. לדבר עם אלוהים, להרגיש אותו, לחוות אותו. ואני גם חושב, אני חושב שצריך להסתכל ולחזק את האמון שלנו בעצמנו. להסתכל שקרה לנו משהו בשפה העברית נורא מוזר. אנחנו אומרים, אתה מאמין באלוהים, זה מקביל לשאלה, האם אתה חושב שאלוהים קיים? שאלה קצת מגוחכת. זה לא היה מספיק לי לחשוב שאלוהים קיים. אני חושב שהשאלה האם אני מאמין, היא צריכה להיות מקבילה, ושאלה האם אני נותן אמון. וכדי לתת אמון באלוהים, אני צריך לתת אמון בעצמי, בחברים שלי, ובאשתי, ובהורים שלי, ובילדים שלי. כאילו שבעצם אמונה נבנית על אינטימיות. זה מאוד חשוב. כמו שצריך אינטימיות עם בת זוג, אינטימיות עם הילדים, צריך אינטימיות גם עם אלוהים.
שגם באינטימיות לא יכול להיות ציניות.
נכון.
לא יכול להיות.
ציניות ואינטימיות זה שני תכונות שסותרות זה את זה.
הרבה, אתה יודע, הרבה, בגלל שאני מדבר הרבה יהדות, אז הרבה שואלים אותי, ואני, אתה יודע, אני רק כמו שאני נראה, אז הרבה שואלים אותי...
נראה מצוין, אחי.
לא, אני יודע, אבל כאילו, כאילו, אני מתכוון, הרבה שואלים, מה עם מצוות, מה עם תפילין, מה עם כיפה, כאילו, מה זה, ולא תמיד אני עונה.
למה שאתה עונה בכלל? נכון.
תלוי איך השאלה נשאלת.
איך הווייב, כאילו. כן, אם... אם זה משהו פנימי, או משהו שמישהו בא, אגיד לך, נו, 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 מה
אתה עושה? אם זה בהתקפה, אני לא תמיד עונה. כאילו, אתה מבין? כי כאילו זה שאל, מה, זה משהו שהוא ביני לבין עצמי כזה קצת.
נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה של האינטימיות. זה בדיוק הנקודה שבה אתה אומר, אני רוצה שיהיה מפגש עם האין סוף שהוא רק שלי, שהוא בא, שבו אני יכול להיות אני בעצמי. אתה יודע, זה גם, כשאנחנו מדברים על זהות, אחד הדברים הכי קשים זה להיות אנחנו. להוריד את כל ההסתרה, את כל השכבות של הבגדים, את כל הדמות שאנחנו שמים
על עצמנו. תעלה תהנה.
כן, בדיוק, בדיוק. והדבר הזה בעיניי הוא יסוד היסודות ותרגל אמונה. ותרגל אמונה זה לתרגל כנות ולהוריד הסתרה. זה פתח לחיי אמונה.
יש את הפסוק הכי דתי הזה של יעקב, אחרי שהוא התעורר מהחלום ופגש את אלוהים, יש אלוהים במקום זה ואנוכי לא ידעתי.
כן.
וכאילו אתה אומר למה הכפל, ואז אתה מבין שכדי לדעת את אלוהים אתה תהיה חייב לא לדעת את אנוכי.
מדהים.
חייב. אחרת, לא תראה, לא תפגוש.
צריך לפטר גם, כלומר, האנוכי הזה זה לא רק אגואיסטיות, זה גם המודעות העצמית המוגזמת שיש לנו. אתה מבין, אתה זוכר איך זה בגיל ההתבגרות, שאתה עומד מול המראה שעות, אז נכון, אתה מסתכל, אתה אומר, איך השיער שלו, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, פה לא יכול להיות את אלוהים.
כן.
פה יש רק אותי. אני כבר תופס את כל המקום.
כן.
האמת שלא יכול להיות שם אף אחד, כי אתה כל כך מרוכז בעצמך. עכשיו, זה גיל כזה, זה לגיטימי, זה בסדר. אבל כאנשים מבוגרים, אנחנו צריכים להגיד, תשחרר קצת.
חייב.
תשחרר.
אני חושב שעל זה נאמר, על זה בעצם הוא מדבר, שהוא אומר שצריך להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. בעצם, במילים אחרות, זה מה שהוא אומר, אני חושב.
אתה אומר, שחרר מהמודעות העצמית.
נראה לי. כאילו, אל תשים את עצמך, אל תמלא את עצמך בעצמך, תמלא את עצמך במישהו אחר, ואז אתה תהיה מחובר לאור של הבורא. נראה לי, כאילו, זה הכוונה.
כן, אבל אני חושב שזה אפילו... בכלל אני אומר, אל תהיה דרמטי.
כן, כן.
תשחרר קצת, תשחרר, לא קלנו. אתה יכול לא לחשוב, אתה יודע שזה רבי נחמן אומר על איזה מישהו שמינו אותו להיות רב באיזה מקום, הוא אומר, איך אני מרחם עליו? עכשיו הוא אפילו לא יכול לברך ברכת מזון בלי לחשוב איך מסתכלים עליו.
השקעה.
ואני אומר, זה דבר מדהים, שכאילו, ככל שאתה נהיה יותר מישהו בעולם, וכל אחד מאיתנו נהיה מישהו כשהוא מתבגר, שהוא מזדקן, שהוא יהיה אולי ילדים, משפחה, הוא נהיה מכובד יותר, ואז אתה מתחייב לדמות המגוחכת שבנית בעצמך. יאללה, אחי, תיפטר בזה.
איך אתה אבל מתמודד עם זה? אתה רב.
אז אני בכלל בהתמודדות גדולה עם זה, כן? כי אני כאילו אמור לשדר איזה משהו מאוד ממלכתי, מאוד...
אתה יודע, כשאני מדבר על תורה, אני יכול להגיד תכלס מה שאני רוצה.
גם אני.
כן?
כן, כן, אז אני גם, אני חושב ש... אלף כל אני אומר מה שאני רוצה.
וואלה.
ובית, אני חושב שאני מאוד עובד על זה, של, זאת אומרת, המצווה הכי גדולה שעומדתי מול העיניים, זה, אל תחיה בסרט. בסדר? זאת אומרת, אני תמיד אומר לאנשים, אומרים, תגיד, אני אומר לאנשים, אתם יודעים מתי התחלתי, מתי הפסקתי לחשוב שרבנים הם אלוהים? אז אומרים, מתי? אז אני אומר, ביום שאני הייתי רב.
שהפכתי להיות רב.
כן, כן. כי אז אמרתי, אה, הייתי אותו דבר גם אתמול, זה אני,
כן,
זה רק
כן,
אני
כן,
פה.
כן, כן,
כן. מאחורי כל התחפושת הזאת. כן. ואני כל הזמן מזכיר לעצמי לא לעשות מזה עניין, ואני חושב שאגב, חלק גדול מהבעיה בעולם הרבני היום, זה שהציבור מצפה מרבנים להיות קדושים. ואז הרב צריך לספק את הציבור, אז הוא צריך לדבוש על עצמו דמות של קדוש, והוא לא באמת קדוש.
כן.
ואז נוצר פער בין מישהו באמת, לבין מה שהוא צריך לייצג כלפי חוץ.
וגם נוצר פער בינו לבין אלוהים.
זה בטח.
זה בטח.
ואיך נוצר הפער בינו לבין אלוהים? כשיש את הפער בין מישהו באמת, ובין הדמות שהוא מייצג.
כן.
ואז רבנים יכולים להידרדר למחוזות מאוד מסוכנים גם.
שמה?
כל מיני דברים לא בריאים.
דברים מוזרים כאילו?
כן, כי אתה בעצם נמצא בפער הזה, אתה אומר, גם ככה אני לא מה שאני באמת. אז אני פותר את זה באופן מאוד פשוט, אני אומר, התלמידים שלי, אני לא צדיק, בסדר? הלוואי ואני אהיה.
אתה מנסה לפתור את הפער בעצם.
כן, אני אין פער, אני משתדל שלא יהיה פער. הלוואי ואני אהיה צדיק, באמת, אבל אני לא שם כרגע.
שמעתי אותך מדבר באיזה פודקאסט על התניה, שיש לך איזושהי התנגדות לזה, נכון?
כן. אין התנגדות לתניה. אני חושב שזה לא מתאים לדור שלנו.
וואלה.
כי אנחנו מאוד, התניה אומרת ותב את העצמיות שלנו. ואנחנו מאוד אוהבים לקיים את העצמיות שלנו. זאת אומרת, אני מאוד מתחבר לדברים של הרב קוק, שהקיום שלנו הוא דבר מאוד מאוד חזק ויסודי, שצריך לבוא את הביטוי בעבודת השם שלנו. ולכן אני חושב שהתניה פחות מתאים לדורנו, אם כי יש כאלה שרוצים לרקח אותו ולהסביר אותו אחרת, ואז זה יכול להיות נפלא. התניה ספר עמוק מאוד שלא יובן אחרת, אבל אני כן חושב, עוד פעם, אני כן חושב כל הזמן שאנחנו חייבים בעצמנו לא לחיות בסרט. זאת אומרת, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לחיות באופן כזה, שמה שאני מציג לפי חוץ ומה שאני בפנים, זה פחות יותר אותו דבר. גם אם זה לא יכול להיות 100% אותו דבר, לפעמים צריך בכל זאת, בוא שואל עצמנו, זה דמות, לא יודע, אולי קצת יותר פורמלית, אבל זה חייב להיות דומה, חייב להיות דבר אמיתי, לא ללכת ולשקר לציבור על מה שאתה לא, אלא להיות מה שאתה, ולכן שאני מאוד נזהר מקדושים וצדיקים וזה, אני מחפש את הקדושים והצדיקים לא באינסטגרם ובטיקטוק, אלא בחיים עצמם, בצידי החיים, אולי שם הם נמצאים הרבה יותר.
מה אתה חושב על הינוקה?
לא מכיר אותו.
אתה מכיר את התופעה אבל?
מכיר את התופעה, כן.
מה אתה חושב על התופעה? לא עליו.
אז קודם כל, אותו אישית, אני לא מכיר, ואני לא יודע כלום, אז אני לא רוצה להגיד דבר רע.
התופעה.
התופעה מלחיצה אותי.
מאוד.
אני אגיד את זה ככה.
גם אותי.
כן, תסביר למה, מעניין אותי מה אתה חושב.
וואו. כי זה יוצר פער, כאילו אתה אומר שכל עבודת חייך כרגע זה למצוא את הדרך אל החיבור עם הבורא, וזה בעצם יוצר איזשהו פער מובנה בינך לבין הבורא. משהו מסמל. זה כאילו אנשים רואים אותו כאיזשהו מתווך, בינתיים,
כן, כן,
העבודה היא כאילו למצוא את החיבור בעצמך.
אני מסכים לגמרי, אבל אני חושב גם יותר מזה. שוב, אני לא מכיר אותו, ואני לא, אני לא רוצה לדבר אף אחד באופן אישי, ובאמת אין לי מה, כי אני באמת לא מכיר, אבל אני חושב שהחיפוש אחרי דמות הקדוש, שמספיק לבוא אליו, לעלות אליו לרגל, זה משהו מאוד לא יהודי. זאת אומרת, גם שיש צדיקים ואדמורים, היית מגיע לאדמור, והוא אומר לך, מה צריך לעשות עם עצמך? אתה מבין? הוא נותן לך מתכון לעבודת השם. זאת אומרת, ובעיניי זה מה שחשוב. אני מחפש צדיק, אגב, אני בעל צדיקים, אני ראיתי צדיקים, אני מאמין בצדיקים, אני חושב שיש צדיקים גדולים בעולם, וחלקם אנשים מדהימים, אבל אני מחפש אנשים שירוממו אותי, שיגידו, יצא לדרך, תעשה דברים גדולים בעולם, שיתנו לי כוחות רוחניים, שיתנו לי השקפה, להסתכל על העולם בעין טובה וחיובית ומרוממת, והדבר הזה הוא לא לבוא ולהתבונן באיזה קדוש, ולהגיד, הגעתי אליו, סימן טבעי ביומן,
כן.
עכשיו יכול לחזור לחיים שלי ולחיות בדיוק אותו דבר כפי שהחיים היו, והוא כבר יושיע אותי.
כן.
זה בדת אחרת, זה לא אצלנו.
בנצרות.
ממש.
כן. כן. יש משהו בנצרות שהוא כזה, אני בטוח, אגב, אם אני נכנס כזה לנעליים של ישו ומנסה כאילו לראות את העולם מהנקודת מבט שלו, אני בטוח שהוא לא התכוון לזה. כאילו, אני מתכוון, הוא לא התכוון לזה שכל משימת חייך זה להאמין בישו ולהתוודות לכומר או משהו כזה, אלא כזה הוא יותר תהיה אני.
כן, אין ספק שזה התפתחויות מאוחרות, שקשורות גם לדת הרומית שהתלבשה לדת הנוצרית סביבות שנת 300 ומשהו, אבל, 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 אבל בוא, אם אני חוזר רגע ליהדות, אני נורא מפחד מהמדיאטור הזה, מהמתווך הזה שבעצם אמור לתת לנו להרגיש הרגשה טובה, ובעצם מסיר מאיתנו אחריות בטירוף. כאילו שבעצם האחריות היא עליך. אחריות היא עליך, אתה, וזה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו, שאתה בונה את הזהות של עצמך.
כן.
אז הינוקה או כל צדיק אחר לא יכול לעזור לך בזה. הוא רק יכול לכוון אותך, נכון בחיים, לתת לך עצה טובה.
להיות מורה.
טובה. כן, להיות מורה, להיות מדריך. מדריך רוחני, ומדריך רוחני טוב זה אחד שלא קולה אותך, אלא שנותן לך כנפיים. זאת אומרת, זה הכלל הגדול שלי. אני, שאני הולך, ויש הרבה רבנים חשובים וצדיקים שאני מתייעץ איתם, אני מחפש את אלה שאני יודע שיבנו אותי. ולא יכלאו אותי בתוך איזה מכלאה, ויגידו, יצ'ר פה. וזה טוב, זה טוב.
איך זה באמת להיות, כאילו, במעמד שלך, של מעמד של רב, שגם מלמד, איך זה בשבילך ללמוד מאנשים אחרים?
וואו, אני לומד המון. אני לומד המון מרבנים גדולים.
שעדיין בחיים?
כן, כן, יש הרבה רבנים שאני רבן מהם. אני חייב לצאת, אין לי רב, יש לי הרבה רבנים שאני מושפע מהם, אין לי אחד. מה זה הרבה? יש קבוצה קטנה של רבנים שאני מושפע מהם, כל אחד בתחומו. אבל אני יכול להגיד לך שבעוד דבר שמאוד משפע, א' זה חברים שלי, חלקם רבנים בעצמם, וחלקם לא. אני יכול להגיד לך שאחד האנשים הכי משפיעים עליי בעולם הוא לא רב, הוא חבר טוב שלי, והוא משפיע עליי בטירוף.
אבל הוא בטוח הוא מחובר אבל, לא?
הוא מחובר, הוא דתי, כן, כן. הוא דתי במובן הסוציולוגי, חוזר בתשובה, אבל הוא משפיע עליי בטירוף מהשיחות בינינו, למרות שהוא לא רב בכלל, אבל מה שאני הכי לומד בינו בעצם זה מהחיים עצמם. זאת אומרת, אני נורא אוהב להגיד שהשיעורים הכי מוצלחים שיש לי, אני בעצם רואה את עצמי, כאדם שמסתובב בעולם ומקשיב לרעיונות. אין לכם מושג כמה רעיונות כבר לקחתי ממך בשיחה הזאת.
השקעה.
כן, כי אני אומר, זה מה שאני, אתה יודע, הבן שלי תמיד אומר לי, יש לי בן בן שש, והוא אומר לי, אבא, אם היית גיבור על, איזה כוח היית רוצה? אז אני אומר, יש לי תשובה מצוינת, הוא לא אוהב אותה, כי אם הוא עשו בכת מדי בשביל גיל שש, אבל אני באמת מאמין בה, לגנוב רעיונות. זאת אומרת, וזה מה שאני עושה בו, זה כוח העל שלי באמת. אני מקשיב לאנשים, לוקח את הדברים שאני שומע מהם, הם לא צריכים להגיד את הרעיון, הם אומרים דבר, ואני מוציא ממנו רעיון, ואז אני מחפש אותו בתורה, לומד אותו, בודק אותו בזה, ואני עושה ממנו משהו חדש. וזה מה שאני עושה, אני מקשיב, אני פשוט באמת לומד מכל אדם. אני כל היום בלמידה, כל הזמן, כל שיחה, כל זה, מסתכל על כל דבר, מסתכל איך מסדרים לנו את המצלמה פה, איך זה, הכל, 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 אני עושה ללמוד מאנשים את החיים עצמם.
אולי אז תוכל לעזור לי עם משהו שכבר מלווה אותי, לא יודע, על דעתי שנתיים כבר שאני לא מצליח להבין. עכשיו פרשת שופטים.
נכון.
יש תחושה שאני לא יודע לשים את האצבע, ואני גם לא יודע להגיד לך אם היא אמיתית, פשוט זה ככה אני מרגיש כשאני מדבר עם אנשים דתיים ועם רבנים, ששלמה המלך הוא פרה קדושה. אתה מכיר את זה?
סור,
עליו אל דבור. לא, אפשר לדבר עליו, כאילו.
כן, אתה חושב?
ככה אני מרגיש.
לא, אצלי אין פרות קדושות.
אז מה הסיפור שלו?
שלמה זה נורא מעניין, הוא באמת ניסה לעשות שלום, הוא באמת ניסה להיות האדם האידיאלי ונכשל בזה.
הוא נכשל, נכון?
בטח, ברור.
אין ספק לגבי זה כאילו בכלל.
כן, בטח, ברור שהוא נכשל. הוא הצליח לעשות הרבה בחייו, אבל בסוף היה כישלון אחד גדול, שבעצם ברגע שהוא הלך, הכל התמוטט. אני תמיד אומר לאנשים ששני הרבנים, שאני הכי מבין בעולם, למה להיות תלמיד שלהם, למה שהוא יהיה הרבי שלי, זה רבי נחמן והרבי מלובביץ. אבל אני עם רבי נחמן, אז אומרים, למה? כי רבי נחמן הוא רבי כזה, שגם כשהוא הולך, אתה יכול לפרוח. והרבי מלובביץ' הוא דמות כל כך קריזמטית ומיוחדת, שהבעיה זה שהוא כל כך קריזמטי ומיוחד, אם הוא נעלם מהחיים שלך, הכל ייעלם לך. ואז אתה כבר אין לך אישיות. אתה הרבי, אתה מקושר לרבי. אז זה מה שקרה עם שלמה המלך. ששלמה היה בחיים, היית רואה אימפריה, הכל פורח והכל טוב, וכל מלכי העולם באים. ביום שהוא נפטר, התברר כמה יש ריקבון פנימי.
Okay.
והתחילו למרוד בו, ומורדים מפה, ומורדים משם, ואנשים שהוא עבד איתם עבודה זרה, והתחיל מלא 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 בלגן שלם, והכל קרס במהירות בזק. וכבר בזמן הבן שלו, נכון, רחבעם, שיש לו שם ציני, רחבעם, עם רחב, הממלכה מתפצלת בשניים, ודווקא ירובעם מקבל את עשרת השבטים, את הממלכה הגדולה, ורחבעם נשאר עם ירושלים אמנם, אבל גם עם איזו פינה קטנה כזאת של ממלכת יהודה, ולא עם כל הסדר גודל העצום. אז כן, אין ספק שהיה שם איזה משהו רקוב בפנים, שלא יצליח להחזיק מעמד.
אני כאילו, שתדע, זה משהו שקשה לאנשים להגיד, שהוא נכשל.
אמרתי לך, אתה לא מדבר על אדם הנכון.
כן, כן.
אין לי קשיים בתחום הזה.
כן.
אין לי קשיים בתחום.
בוא נה, אני קורא את ה, אתה יודע, את הפשט.
כן, כן, כן.
ליבו הלך אחרי אלוהים אחרים.
כן, כן, כן. אז לכן טוב שיש לנו תנך, אתה יודע? אני תמיד אומר שהדבר הכי גדול שעשו הרבנים בכל הדורות, שהם לא צנזרו לנו את התנך. הם השאירו אותו כמו שהוא. גם שדברים לא מצוחים בעיני אנשים, זה נשאר כמו שהוא.
כן.
וכן, יש תופעה כזאת של דוגמה דתית, שמנסים כל הזמן לצמצם רעיונות, ולהגיד, לא, הוא לא באמת התכוון לזה, אבל אני אומר, אם הוא אמר את זה, זה דבר גדול, אז יש בשביל שום תנך. התנך זה ספר, באמת, אני אומר לך, אולי נגיד גם למעצינים שלנו, שהתנך הוא ספר נפלא, תקראו אותו, אתם לא צריכים אף אחד. קחו את הספר, תקראו, יש שם, וואו, כן, רעיונות אדירים, דברים גדולים. אני, זה החמצן שלי, אני כל יום לומד תנך, כן, שני פרקים ביום, אני גם מלמד תנך, ובאמת יש בתנך, כאילו, כל העולם כולו מצא בתוך התנך, ואני נורא נורא אוהב את זה.
כל יום אתה קורא בעצם שני פרקים?
כל יום שני פרקים, ככה סיים את התנך כבר, לא יודע, עשרות, אולי מאות פעמים.
וואלה.
כן, ואני גם מלמד שזה יותר עיוני מטבע הדברים, אני מלמד, אבל אני מלמד פשוטו של מקרא. זאת אומרת, אני לא מלמד מדרשי חז"ל ודברים כאלה, לא שאני נקד.
אני יותר אוהב. אבל אני יותר מתחבר לפשוטים.
לפשט, או, אז אני
באמת... פחות, פחות למדרשים.
כי משהו, אני חושב שללמוד מדרש זה מעניין מצד עצמו, לא כדי להבין את התנ"ך, אלא כדי להבין את חז"ל. אבל כשאתה לומד את הפשוטו של מקרא, אתה מוצא שם דברים מדהימים, באמת, אתה אומר, איזה רעיונות חתרניים יש בתנ"ך שלנו, איזה דברים מדהימים, איזה מחשבה פורצת דרך אתה יכול למצוא, דווקא במקום כאילו הכי סמכותי וקלאסי ומשעמם, יש דברים מדהימים בתנ"ך. התנ"ך הוא אחד התגליות הכי גדולות שלי בתור אדם יהודי שחזר בתשובה.
זה קטע.
כן.
דיבורים גבוהים?
כן.
ממש. וואי, נראה לי
שכן. אני רגיל בדרך כלל פודקאסטים על פוליטיקה, על דברים כאלה,
רבנות. כן, אני יודע, אתה מדבר הרבה על מה קורה, כאילו, נכון?
כן, תשמע, אני...
חרדים וזה.
אני תמיד אומרים, למה דיברת על זה שם? אז אני אומר, זה נורא פשוט, זה מה שהוא שאל. זאת אומרת, אני מגיע באמת, אני מגיע בכיף, אני מגיע ליהנות. אני קודם כל, אני אגיד לך סוד, קודם כל, כל הפודקאסטים שאתי בהם היו טובים. למה? כי אני בודק אותם. זאת אומרת, אני שומע פרק שניים, בכל מקום שאני מגיע, לראות שזה ששיח ברמה גבוהה.
כאילו יש מצב שמזמינים אותך ואתה לא מגיע?
כן.
וואלה.
כן, ברור, ברור. אני חושב חצי.
אשכרה.
כן. למה, לא חס וחלילה, אם מישהו פה לא הגעתי לפודקאסט, זה לא חס וחלילה במטרה להעליב. אבל לא התחברתי לשיח שלו כל כך, בסוף לא רגע שיש לי מה לעשות. אבל ברגע שאני מגיע, אני אומר, בוא דבר איתי על מה שבא לך, וזה יהיה הכי כיף, כי מה שמעניין אותך, מעניין גם אותי, ויהיה לנו כיף לדבר על זה.
כן.
פה יש לנו נושאים ממש מעניינים, אבל באופן כללי אני אומר, כאילו, אתה יודע, לא, אתה מדבר איתי על חרדים, דבר על חרדים. אתה רוצה לדבר על אלוהים, דבר על אלוהים, יותר טוב.
אתה יודע למה אני כאילו פחות, אתה יודע, כל מה שקורה עם החרדים, אני כזה באיזושהי מין גישה, אתה יודע, שהיא קצת אליטיסטית, כי בסופו של דבר אנשים עושים מילואים, אתה יודע, ועוזבים את החיים שלהם והכל, אבל אז אני כאילו בא מאיזושהי גישה כזה של טיפה כזה להסתכל על זה מלמעלה, אני לא עושה מילואים עכשיו, סיימתי מילואים לפני הרבה שנים. אבל אם הם לא מתגייסים, יש להם בעיה עם אלוהים. מה זה קשור אליך?
אני מבין אותך.
אתה מבין מה אני מתכוון? אני אומר כאילו, יש לך זכות להתגייס, עכשיו, שוב, מהמקום ה... עזוב אותו. אם הוא יתגייס, שיתגייס. אם הוא לא מתגייס, זה כבר לא קשור אליך. אז כאילו, אני מין... וזו גישה שהיא חתרנית.
כן, חד משמעית. אני יכול להבין, אני יכול להבין אנשים שאומרים, זה קשור אליי כי אני צריך לשלם עליו. אני משלם מיסים ודברים כאלה, אבל אני כן חושב שזה נכון תמיד לשים כוכבית ליד כל הסוגיות. להגיד, יש דברים, מחר אני אעטוף עם זה דגים. כן, היום כבר לא עוטפים דגים, כי אני עיתונים, אבל כאילו מה שבוער היום, ואנשים יוצאים ברחובות, מחר נשכח שהוא היה. ולכן אני קצת מסכים איתך שצריך לא להגזים בחשיבות של הדברים האלה. מסכים איתך מאוד, כן. אבל זה חשוב לאנשים, תשמע, מזמינים אותי לדבר על זה מלא.
כן?
כן.
זה קטע.
ממש, ורעיונות ודברים כיף, אני אומר שמה, מה?
טוב, כי זה עכשיו חזק בחדשות.
כן, בסדר.
כן.
כאילו, נו, ביג דיל.
כן.
אבל כן, יש לי מה להגיד גם על זה, ואם זה חשוב לאנשים לשמוע, אז אני מדבר. אני כן חושב שזה לא הדבר הכי חשוב בעולם, ואני נורא מצטער, מישהו אמר לי, תודה, כותבים את השם שלך בגוגל, אז כותבים הרב גיא אלוף, וזה משלים לך בהשלמה השנייה, השלישית, את המילה חרדים. אז אמרתי, זה הכל? מתוך סוגת יש לי באינטרנט, זה 250 שיעורים, 4 עוסקים בחרדים, הוא היה 3, מזה זה מה שמשמעים, אז אומרים, כן, זה מה שמעניין את האנשים, אני בסדר, כאילו, אין מה לעשות, זה העולם.
כן.
אבל זה לא, אני לא שם, כאילו, זה לא מטריד אותי ברמה הקיומית בכלל.
טוב. נראה לי יש לנו את זה.
כן.
נראה לי, כן. היה כיף.
כן?
ממש. אני כאילו, אני תמיד, מה המדד? לא זוכר על מה דיברנו.
כן?
תשמע לך. אם אני לא זוכר, זה אומר שהיה טוב, כאילו.
למה? תסבירי את ה...
כי זה כזה כמו... הייתי כזה מחובר מאוד. אתה מבין?
הבנתי.
אתה מבין? לא יצאתי...
כמו שכיף לך, כאילו.
כן.
כן.
כן, אז אתה לא זוכר, כאילו עכשיו, אתה יודע, אני אחשוב אני זכר, אבל עכשיו כזה, לא יודע, מה דיברנו? שלמה?
והיה טוב, לא, מרתק.
כן?
כן, זה הכי מקורי שהשתתפתי בו.
וואלה.
כן, דיברנו על רוח, ולא רק על שטויות שדיברתי כל הזמן, זה היה רבנות וזה.
יאללה, באהבה.
כן, אתה גם לא עושה פתיח, אני אוהב את זה.
כן.
זה קטע שלך, אבל אתה בכל הפרקים כמעט ככה.
כן. כי, אתה יודע, יש בזה משהו כזה, אתה יודע, כבר אמרנו שלום. כן. אתה מבין? כאילו אמרנו, יש הרבה כזה כאילו, שלום, זה, ברוך הבא, אמרנו כבר, אז כזה, כאילו בוא נדבר.
כן, יותר... אתה כאילו מורד במבנה הטלוויזיוני.
יש בזה משהו, כן. יש בזה מרד קצת, יש מצב.